כמה דברים שייכים להרחקה מגויים. רבותינו גזרו ב-18 דבר שבית שמאי ובית הלל גזרו על פיתן, שמנן ויינן ושום בנותיהם. פרקו אף אפי שמתחילה גזרו על כללות הפת של גויים, אבל אחר כך ראו שזה חיי נפש, לא יכול כל אחד לאחד להציג פת של ישראל. ותראו פת פלטר שמוכרים ברחוב, נחתום שהוא עושה מאפיות שהם עושים בעצמם ומוכרים, משבקים את זה ברחוב, וזה אין כל כך קרוב דעת. אדם הולך ברחוב וקונה לחם, לא יודע מי עשה אותו, איפה יודע, רק הרור אין לפניו לחם, הוא משלם גם כן תמורתו ועורך. אין כל כך בזה קרוב דעת כמו שמצאנו לגבי יתרו, קראין לו ויוכל לחם. בא משה רבנו ויואל משה לשבת את האיש ויתן את ספורה בתור למשה, זה קרוב דעת נעשה, אוכל מהלחם שלו, גדולה רגימה שמקרבת רחוקים. זה שייך לומר, כשזה למשל, כמו שאמרנו, פת בעל הבית, וקודם כל אחד ואחד היה אופי פת, רוב האנשים הגברים הנכבדים היו אופים פת בתנורים שלהם בבית, כל אחד היה מסתפקים על לחם של נחתון, של פלטר, וזה היו עושים את זה גם כן באופן משובח, כיוון שעושה זה לעצמו, אז היה דואג שיהיה האפייה יפה, הלחם מנופה יפה, הקמח מנופה יפה, כל הדברים היו נוהגים בו לדבר מיוחד. לכן אתה רואה גם כן במשנה פרק אלו מציאות, המוצא כיכרות של בעל הבית, אז יש בהם סימן, צריך להחריץ. מי שמוצא כיכרות של נחתום, הרי אלו שלו. למה אין בהם סימן? כולם עושים אותו דבר. אז זאת אומרת, כיכרות של בעל הבית, הרי הם חשיבות מיוחדת. בטעם זה גם עניין של איסור אכילת פת של גוי, זה שייך בעיקר באפיית פת של בעל הבית. זאת אומרת, אם מזמין אותו איזה ערבי, נגיד, או איזה ידיד שלו, נוצרי, יש לו מסחר חמו, מקנה וקניין, אז הוא מזמין אותו פעם איזה ביתו, והם עופים לו, ונוצרים לו מאכלים כשרים כמובן. אבל הלחם, הלחם מה שאפה אותו הבעל הבית בעצמו. כן, יש בזה קרוב דעת, אבל זה אוכל מהלחם שלו, ומה שעפה מעשי אדם להתפאר, אז לכן יש בזה קרוב דעת. זה בכלל איסור חכמים שגזרו על פיתם משום בנותיהם, על ידי כך יהיה קרוב דעת, יכול לתת אותו מחר את ביתו, כמו שכתוב שם, ולקחתם בנותיו לבניך, וזדו בנותיו אחרי אלוהיהן. אז לכן, כמו שהתורה הרחיקה אותנו, שלא קרא לך ואחתם מזבחו, אז ככה גם בעניין הפת, כדי שלא תהיה שום קירוב דעת בינינו וביניהם, רחקו רבותינו וגזרו על ים פתן ושום בינותיהם. וכמו שאמרתי, זה בעיקר שייך בפת של בעל הבית. אין הפרש בזה בין ערבי ובין נוצרי. גם ערבי, הבת שלו הכי מותרת, ותאר חתן עם מוסלמי, בזה שעשו. וכן לכן, אם קורא אותו איזה ערבי אחד, שיבוא והם יש להם הכנסת אורחים, בנף של ישמעאל סוף סופיהם, וישמעאל גם כן יהיה לו הכנסת אורחים, שקבל מוסר, ראה את אבא שלו, את הנהגה של אבא שלו, אברהם אבינו, איש החסד, החיין מתנהג עם האורחים, ולקבל מוסר מהדבר הזה. כמו שהוא סופר גם כן, שפעם אחת, אחרי שגרש אברהם אבינו את הגר ואת בנה, גרש האמה הזאת ואת בנה, והרבה זמן שלא ראה את ישמעאל. אז נגעגע אליו שסוף בנו, רצה לראות מה קרה איתו, איפה הוא, מה נמצא. וכתוב שמה, שויהי רובה קשת ותקח לו אמו אישה מארץ מצרים. לקחה לו אישה מארץ מצרים. האישה הזאת לא יודעת מה זה הכנסת אורחים ולכנסת אורחים, מה יש להם. וכן, כשאברהם אבינו הלך משם, ידע פחות או יותר את הדרך. אברהם אבינו לא צריך הרבה חוכמות, ברוח הקודש רובצת עליו. כתור, הוא היה רוכב על הגמל והגיע לביתו של ישמעאל. יצאה לפני, קלה אותה, מי ימצא בבית? יצאה שם אשתו של זה. אמר לה, איפה ישמעאל? אמרה, ישמעאל הלך. מתי הוא? לא יודעת. טוב, היא צריכה להגיד לו, תראה מעל הגמר, אותו בא מעייב במלך רחוקה, תגיד לו, תראה, תכנס לבית. לא אמרה לו שום דבר. טוב, תגידי לו רק לישמעאל, השר של הבית שלו רעוע. שיעקור אותו ויחליף אותו. כך תגידי לי ישמעאל. שבא זקן מארץ רחוקה, זה אומר שהסבא של, של הדלת של, של, של הבית שלו רעוע, שיחליף אותו. כשבא ישמעאל, ספרה לו, בא אדם אחד זקן ככה, תיארה את דמותו, ולא ירד מעל הגמר, רק אמר לי שיחליף את הצו. אבל למה לא קראת אותו שיכנס לבית, שיוכל, אשתה, בא ממרחוב? תחזב אותי, מה אני צריך לקבל אורחים כל פעם? טוב, תקף מיד גרש אותה, ולקח לו אישה אחרת. לקח לו אישה אחרת, פעם אחרת, גם כן, אחרי שנה, שנתיים, עוד פעם, געגע לו, הלך לראות אותו. גם כן לא היה, לא היה בבית. אבל זאת הייתה אישה אשת חיל, הכניסה אותו, בוא, תאכל, תשתה, תעייף אותו בטח במקום רחוק, שמה לפניו, אחר ושתה, אחר כך בסוף, אומר לה, תגידי לי, ישמעאל, שהסף של הבית הזה איתן, איתן מושבו, חזק, יזהר שלא יחליף אותו. כי יש כסף מסע, היא לא מבינה מה שהוא אומר. אבל ישמעאל, שהוא הבין, אז ידע שזה אבא שלו. כמה שמח שאבא שלו עדיין נפשו צופייה אליו, עדיין הוא חושב עליו. טוב, נחזור לעניין שלנו. זה אמרנו, ישמעאלים, יש להם עדיין מדע של חלפת אורחים. לפיכך מכניס את בן אדם, אומר לו, תבוא תאכל, תן לו מהלחם שלו שהוא אפה אותו, זה לא יאכל. אבל הם מביא לו לחם שמוכרים בשוק. אז איזה, זה דבר מיוחד, זה דבר מיוחד. לכן בשביל זה אין בזה סור שיבוא מוכר מאכלים כשרים, אין בין שום חשש. יותר לו למשל איזה פירות לאכול לפתם מלחם. או שמביא לו למשל, נגיד ריבה, ריבה מפירות, ממשמש, שעשו אותו עם סוכר. אפילו שהכלים שלהם, של גויים, הם אינם כשרים. אבל אנחנו אומרים, סתם כלים אינם בני אומן, מסתמה זה נותן טעם לשבח באוכל הזה, שיכול להיות 24 שעות לא ישתמש בכלי הזה. אם ישתמש בו, יכול להיות גם כן שזה אותו האוכל, אותו התבשיל שבשל בו נותן טעם לפגם במאכל הזה. לא כל המאכלים טועמים, זה מלוח, זה מתוק, זה ככה, אז כל אחד יש בו טעם אחר. למשל, בשר עם סוכר זה נותן טעם פגום, עם ריבה למשל. הבשר זה שניהם דברים שוטפים זה את זה, הטעמם, טעמם פוגם. אז לכן, כבר שזה, יש ספק ספקה שזה נוצא טען לפגם, לכן מותר. כל פעמים, מה שאנחנו אומרים כאן, הפת של בעל הבית הוא בכלל האסור של פתם ואינם ושמנם. אבל לא כן, פת של נחתום, תהיו לו את החכמים בשום חיי נפש. וכן זה אמרנו על פת. באותו דרך שעשו פת, עשו גם כן כל בשולי גויים. גוי בשל מאכל כשר, מהתחלה עד הסוף, אתה רואה שהוא עשה רק דבר כשר, אין בו שום חשש של טרפה. ועשה את זה אפילו בתפשיט, בכלים שלך, כלים של ישראל. אף על פי כן, מכיוון שהוא בשל את האוכל, אז בטח הוא משתדל להתאים אותו גם כדי שמתחם בעיניו. נמצא שיש בזה קירוב דעת. שוב, גדולה לגימה שמקרבת רחוקים. לכן גם כן על זה הזהירו חכמים, גזירה שמת תהיה כרוב דעת עם הגויים, ויבוא אחר כך חתן לבנותיהם, וכיוצא בזה, לכן חיכו אותם לבתינו. אסור לאכול בשביל הגויים, אבל בשביל הגויים, יתנו שני תנאים. צריך להיות שני תנאים עד שיהיה אסור. חסר אחד מהם, זה מותר. והוא, כל מאכל שנאכל כמות שהוא חי, אין בו דין בשביל הגויים. כל מאכל שאין עולה השולחן מלאכים, אין בו בשום בשביל הגויים. צריך שיהיו שני התנאים, שגם עולה השולחן מלאכים, וגם שלא נאכל כמות שהוא חי. אם לא נאכל כמות שהוא חי, יש בזה כשייך לבד קרוב דעת. אבל אם זה דבר שאוכלים אותו כמות שהוא חי, כי מה הועיד לו, שבשל אותו, נהיה אולי תגיד יותר טעים. אבל מה זה חשוב? אפשר לאכול אותו כמות שהוא חי. אז לא הועיד לו כל כך, לכן הם עובדים בשביל הגויים. וכן, אם זה לא אוכל חשוב, שמענים אותו עם שולחן מלאכים או שרים, אז גם כן זה גם לא כל כך מתפעל מזה. לכן אין בזה עניין שבשביל הגויים. צריך להיות שני התנאים לאסור, שעולה השולחן מלאכים, וגם שנאכל כמות שהוא חי. לא נאכל כמות שהוא חי. נגיד למשל, אם הוא עושה לו כמו שאמרתי עכשיו, לקח משמש של זיפים, הלך ועשה מזה ריבה. המשמש של זיפים, אפשר לאכול אותם כמו שהם חיים. הוא עשה מזה ריבה, עשה מזה סוכר, מזה והרתיח אותם, ועשה מזה ריבה יפה. יפה. אז מה? מה בכך? מה הרווחתי מזה? לכן אין בזה שום משום בשביל הגויים. אבל דבר שיש בו בשביל הגויים, דהיינו, שלא נאכל כמות שהוא חי. נגיד לקחת ביצה, לשלוק אותה, אפילו שאין מה שום חשש של טרפה. אין שום דבר. ביצה רגילה. הגוי הזה לקח אותה ושרק אותה, עשה אותה בתקשה, והביא את זה לפניו. אסור לאכול אותה. למה? זה בשביל הגויים. זה מצוי בעיקר בני אדם, למשל, שנוסעים במטוסים. לפעמים הרבה נוסעים עם חברה זרה. נוסעים למרחקים, לפעמים 20 שעות נסיעה. במקומות רחוקים, כמו ברזיל, כמו ארגנטינה, כמו מקומות אלה, מקומות רחוקים. אז יושב מסכן צמוד בתוך המטוס 20 שעות. אי אפשר שלא יוכל. אז הוא צריך לדעת מה מותר לאכול, מה אסור לאכול. נגיד שם בפנים, אומר להם, תעשו לי ביצה, תשלקו לי ביצה. זה אסור, אסור. זה בשביל הגויים. הביצה הזה הוא גוי, הוא הולך ומשל אותה, שורק אותה, גם כן אסור לאכול. צריך לדעת. לחם שלהם, טוב, אם אתה יודע שהלחם הוא כשר, גם כן זה צריך גם כן לדעת. כי יש כאלה מורחים את הלחם בשומן חזיר, בשומן מן החי. ברוב המדינות חוץ לארץ, הפת שלהם מורחים בו בשר חזיר, שומן חזיר. בזמן חכמי התלמוד לא היה הדבר הזה. לכן לא אמרו רק משום כדי להרחיק אותנו מהם. לא אמרו בשביל שעניין שחששו משבות הריפות. לחם זה לחם. אבל היום שמים, זה דבר אלוע ששמים. צריך לדעת שהלחם הוא קשר. יחקור, ידרוש, יראה, זה הלחם אמור תערובות ששומן מן החי. זה לא זכר מוכרח לא קשור מן חזיר. שומן שני בלות הצרפות, אחי מותר. מה הפרש בין בלות הצרפה ומן חזיר? זה דבר. וכן לכם שזה צריך לחקור ולדרוש, ויודע שהלחם הוא בסדר, ויודע מה שמביאים לו זה בסדר. רוצה לקחת למשל כוס קפה, מותר לקחת כוס קפה. אם אפשר, תבקש אותם שיעשו את כוס הקפה בתוך כוס של זכוכית. כוס של זכוכית זה לא בולע ולא פולט, אין בו שום חששות. או כוס תה בתוך כוס של זכוכית, לא בולע ולא פולט. אבל אם שמים את זה בפנג'ן הזה, שהוא פרפורי קוראים את זה בערבית, פורצלין, פורצלין, אז זה כמו חרס, זה לא כזין חרס, אז זה כן בולע. אז יכול להיות שהם השתמשו בו קפה וחלב, לפעמים מוזגים את הקפה בחלב. לחלב של גויים אסור לאכול. מערבים בו לפעמים חלב סמי. חלב שחלב הוא גוי, ואין עושה רואה, הוא אסור. אם כן, אם זה שתו בו מתחלה קפה וחלב, ואחר כך בא הזום שותה בו רק קפה, סוף סוף זה בלוע, כבר שזה כדינו כן חרס. התורה עדה כאן החרש, אם אתם מדבשו לעולם, כמו שכתוב, וזה חרש אשר תיבושה בו יישבר. אז זה נמצא שאילויתן זאת תהרתן, אין תקנה לכל חרש. אבל זכוכית, זה לא בולע ולא פולס. יכול לבקש אותם שעשו את זה בקשה זכוכית. אם אין, לא, אמרו לא, אין זכוכית. הטוב, ייקח גם כן אפילו בכל חרש. שוב נחזור למה שאמרנו, סתם כלים אינם בני יומן. מי אמר שהיום שם בו את החלב הזה שחלב הגוי? אם כן, סתם קדים מנה בליומן, זה מותר, נשמוך על הכלל הזה. כי גוי לא נאמן, לא צריך לשאול אותו, זה השתמשת בו, אתה חושב לפעות? לא השתמשת בו, וכי הוא נאמן הגוי, הגוי, אפילו ישבע בנבי שלו, בחמד שלו, ילך על זה רואו מחמד ביחד. כולם שכלנים, השפע אם זה ברשב, ומנה ממין שחר, זה לא שווה כלום. לכן, שזה אמור, סתם כאלה גויים, אינה בליומן. אתה לא יכול לדעת, שאל אותו, לא יגיד לך דבר אמת, מה אתה חלום? למצוא את הדבר. אז לכן נסתם כל רבותינו על ספק ספקה. שמי יעשים 4 שעות לא ישתמש. אם אתם רוצים לומר, כן ישתמש, שמי ישתמש בדבר שהוא פוגם את התפשיש של עקרם. זה תוספות מסכת עבוד הזרה, דבר למצאת עמוד ב', שם אומרים את הספק ספקה הזה, כך כתוב גם במרדכי, שם פרק אל מעמידים בעבוד הזרה. סבלנו. כזה שאמרנו עכשיו, מיצים, ודאי שזה מותר. מסתפוזים למשל, מסשקוליות, מיצים, מביאים במטוס, פעם לפעם, להם, מביאים להם מיצים. זה מותר. הם מביאים להם קליות. קליות אין בהם משום בשביל הגויים. מה זה קליות? שקדים כלויים. יש שקדים ויש גם כן אלה שהם חצי עגול. לא יודע איך שקוראים את זה. קשו, קשו. קשו. כן, קשו הזה גם כן. חצי עגול. גם זה, קליות. כל קליות, אין בהם דין בשביל הגויים. אדם לא מזמין את חברו, מזמין שר, שם לפניו קליות. כך אומר הרמב״ם. אדם מכבד את חברו בקליות. זה הטעם גם כן האפונים, חומוס, שהיום שמביאים אותם, מביאים אותם מחוץ לארץ, מטורקיה, ושם קולים אותם, ומביאים אותם פה. אז זה לא שייך להם בשביל הגויים. לפי מה ששמעתי, רוב החומוס שיש היום, שהוא קלוי, זה מביאים אותו מטורקיה, והם מקויים עושים את זה, קוראים את זה. אז גם כן זה קליות. קליות הם בהם די בשביל הגויים בכלל. החומוס עצמו, אם יבשלו אותו, זה טעים יותר. ויש, מביאים אותו על שולחן מלכים ושרים. אבל קליות הם בהם משום בשביל הגויים. לכן גם כן בוטנים קלויים. בוטנים, פוסטוק, זה שהוא, אם זה פוסטוק שמי או פוסטוק הרגיל, זה כל אלה, פוסטוק שמי אתם יודעים, זה קוראים לזה היום אגוזי גן עדן, כאילו האדם הראשון אכל מזה בגן עדן. אז קוראים לזה מה שקוראים לזה, וכלל האדם שמות. וכן, הפוסטוק שמי הזה, גם אפילו שהוא טעים, משובח, אבל סוף סוף זה קליות. אין אדם מחמל חברו על קליות. לכן כותב הרמב״ם, שבכל עיני קליות אין בהם בשביל הגויים. עשו בשביל הגויים שייך רק בדבר שמבושל. גם דבר מבושל צריך להיות דבר שמבושל כל סרכו. אבל למשל היום יש בורגול, אתם יודעים מה זה בורגול? בורגול זה אלה חצים כאלה שהם מבשלים אותם הגויים, שליש בשול או פחות משליש בשול, ואחר כך שוטחים אותם והם לא חצים שלמים, שבורים, ואחר כך שוטחים אותם ומתקשים עוד פעם ונשים יבישים. ומוכרים את זה אחר כך, וכל אחד עוד פעם חוזר לבשל את זה בבית שלו, כדי שיוכל לאכול את זה. אז זה בורגול הזה, הם בודים בשול הגויים. לא עשו. למה? הועיל וזקוק לבשול נוסף. מה שהם מבשלים, נכון שהם בשלו מתחילה. ולא חושבים גם כן שהם עשו את זה בכלים של וירוס השרפות. קודם כל, שם כלים אינה בין יומן. שנית, בזה לכלל יש להם כלים מיוחדים לכך, כי עושים את זה הרבה, ומוכרים את זה בסכין, צריכים מוכרים בורגול. אז אדם יהודי שקורא מזה, אפילו שזה בשביל גויים מתחילה, אבל כיוון שזה קשה, אי אפשר לאכול אותו בשום אופן. צריך עוד פעם לחזור עוד פעם ולבשל אותו. אז לכן זה הם עודים בשביל הגויים. וכן, הכלל מה שאני אומר, דבר שלא נאכל כמו שהוא חי. וגם כן שלא עולה על שולחן מלכים, זהו שעולי השולחן מלכים, זהו שאסור משום בשביל הגויים. חסר אחד משני התנאים האלה, הם בודים בשביל הגויים. חלב של ישראל, שרציח אותו הגוי, חלב שותים אותו כמו שהוא חי, אפשר שותו כמו שהוא חי. אתה חולב מהבקר, אתה חולב מהעז, ואתה רוצה לשתות, אתה יכול לשתות את זה. רק כשבריאות אומרים זה משרשל, אומרים כל מיני דברים, אז לכן מסחים אותו. בא הגוי והרציעה אותו, מה יש? זה שותים את זה, זה נשתה כמו שהוא חי. אז אין בזה שום בשביל הגויים. לכן התה והקפה גם כשלהם מותר. למה? בפרש אחים אנחנו אחרי המים, הרתוחים. מה אתה מברך על תה? שהכל יהיה בדברו. מה אתה מברך על קפה? שהכל יהיה בדברו. הקפה עצמו זה עת. זה העת שחותכים, מביאים אותו, תורשים אותו מהעת, ואחר כך מורדים אותו, משותחים אותו עד שמתייבש, ושוב אחר כך קולים אותו, קולים אותו בתנורים וכזה, אחרי שקולים אותו, טוחנים אותו עד אשר דק, או דקו במדוחה, אחר כך נעשה האבק של הקפה, האבק הקפה הזה, מביאים אותו, שמים אותו, ועושים בזה את הקפה. עכשיו, הקפה הזה עצמו, אם אתה היית צריך להתחשב, כוס קפה את מביאים לך, אם אתה צריך להתחשב עם עקר הקפה, היית צריך לברך בורא פרי האדמה או בורא פרי העץ, כי זה בא מן העץ. איך אתה מברך שהקונה בדברו? אלא הוא תפד לגבי המים. כמו שאתה מערב אותו ובחש אותו עם המים, אתה שותה את המים של הקפה. הקפה עצמו שוקע, יורד למטה. אם כן, מה אתה שותה? שותה את הטעם של הקפה. לכן, זה בטל לגבי המים, אתה מברך שהקונה בדברו. פוק חזה מעמד דבר. יש אחד שמברך על כוס קפה, בורא פרי האדמה או בורא פרי העץ? לא, אין דבר כזה. כל דבר, כמו שהכל. למה זה? הטעם, כמו שאמרתי. פרי שהוא בטל לגבי המים. כמו שהוא בטל לגבי המים, בעניין ברכה, ככה אותו דבר לגבי דין בשולי גויים. כמו שהמים עצמם אין בהם דין בשולי גויים, מים שותים אותם כמו שהם חיים. אז ככה גם כן, לגבי כוס קפה, אפילו הוא עולה על שולחן מלכים, מכבדים שרים, מכבדים מלכים, אצל אנשים, אצל הערבים, נחלט איש חשוב, אפשר שלא יכבד לו בכוס קפה. אם לא זה לא, זה כאילו חשבי לא פקעו בכבודו. כוס קפה, אצלהם זה דבר שהכבוד הכי חשוב. לפיכך, כמו שאמרתי, אפילו שהוא עולה על שולחן מלכים או שרים, אבל בכל זאת, כיוון שהוא בטל לגבי המים, והמים דינה, כמו שהם חיים, ולא שייך בהם דין בשביל הגויים, אז לכם שזה מותר לשתות קפה של גויים. בין אם זה גוי נוצרי, בין אם זה גוי ערבי, זה לא משנה כלל. היו נוהגים במצרים, חרבנים הולכים בבקרים אצל ראשי הכומרים ומה שמעים בזכרם, מחניפים להם, מברכים בחגים שלהם, מברכים אותם, והם גם כן מחזרים ביקור ליהודים בזמן החגים שלהם. כדי שלא יהיה ביניהם קנאה ושנאה משום איבה, יועשים את הדבר הזה. אז מה היו מכבדים? מכבדים קפה. מכבדים קפה, זה הכיבוד הכי טוב. היינו עורכים לפעמים ביום, אז היה פרוק, מה שמו בזכרו, כבר הלך לעזאזל. פרוק היה מלך מצרים. אז ביום שופטו הכסא מלכותו, עושים יום חגיגה גדולה, ובאים כל גדולי המלכות, באים כל גדולי העדות, כולם באים לברך את המלך. אז יושבים באיזה אולם רחב ידיים, הארמון של המלך, איזה ארמון, נפלא, אפשר להסתכל בו. כן, ומביאים אותם כולם, יושבים, מגישים לכל אחד ואחד כוס קפה. זה הכיבוד שיש להם. וכוס קפה, זה כמו שאמרתי, זה דבר דרך ערב, לא תשתה, יראה, איבא, מה, אתה כועס עליי שאתה לא שותה קפה? ונקל לכם אותם, שותים שם קפה. והטעם הוא, כמו שאמרתי, הם עודים בשביל הגויים, רואים, אפילו שזה נעשה בשביל כיבוד, מקום כזה, אחר כך בסוף חתמים על איזה, יש כמו איזה ספר הזהב, שכותבים כל אחד ואחד את שמו, גם כן קהילה היהודית, היו שולחים גם כן נציגים שלה. קודם היה הולך הרב הראשי, היה הרב חיים נחום הפנדי. אז אחר כך, בזמן שהייתה מלחמה, מלחמת השחרור, אז הוא חלה במחלה דיפלומטית. לא רוצה ללכת שם, יראה ערבים, על ערבים בתוכה, תלינו כנראותינו. היה שולח אותנו, תלך את זה במקומי. והנה הולכים שם, מקבלים אותנו בכבוד גדול. עומדים שם חיילים של משמר המלך, מימין, משמאל, סוקרים את משמר המלך, נכנסים אפילו כולם מסדעים בפנינו, נכנסים בפנים, מגישים לנו כוס קפה, וחתמים על ספר הזהב של ברכה של המלך, ועושים בזה. יום בשופטו על כיסא מלכותו, יום הולדת שלו, יום הולדת של אשתו, כך היו נוהגים לעשות. וזה היה מעשים בכל יום, אף רב לא היה מסרב לשתות קפה שלהם. כי כמו שאמרנו, אין בדין קפה דין בשביל הגויים. אבל הטעם הוא כפי שהזכרתי, מפני שהקפה הוא בטל, הקפה עצמו לא אוכלים אותו, קשה לאכול אותו. מי ייקח ככה אבק של הפה וישים בפה שלו. אבל כיוון שהוא בטל לגבי המים, אז שוב פעם המים כשמה נאכלים כמו שהם חיים, אז לכן הם בהם דין בשביל הגויים. גם תה זה אותו דבר, התה גם כן, מה הברכה שלו? שהכל יהיה בדברו, אפילו שזה סנט ואתה צריך לשים אותו בפנים וזה כזה שיקבל את הטעם, אבל מה הברכה שלו? שהכל יהיה בדברו. הוא עצמו התה גם כן מהעצים זה. אז גם כן לא מברכים, מי מברך על זה בורף רעץ או בפרי אדמה, אף אחד. נמצאים למדים, זה בתה לגבי המים, שוב פעם, בתה אין בו בשלמים. לכן במטוס מביאים לו כוס תה, מביאים לו כוס קפה, אפילו בכלים שלהם, אם יכול, כמו שאמרתי, לבקש מהם שיהיה בזכוכית אלה מטום. לא יכול, אפילו בכלים שלהם, הם בכך כאילו, שסתם כלים אינם ביניהם. אמר, חכה מעט, סבלנות. אי אפשר לומר כל ההלכות על רגל אחד. מה סבלנות? עכשיו, כל זה מה שאני מדבר, כשזה דבר שגוי מגיש לו, אז זה צריך שני התנאים. שניך כמות שהוא חי וכיוצא בזה. אבל אם זה למשל פת שלי שאני עשיתי עשה, עשיתי בצק ואני שולח אותו לתנור של גוי שהוא יופה לי אותו, זה יותר חמור מאשר הוא מביא לי פת פת נחתום. זה אמרנו כבר שזה מותר, פת בעל הבית עשו. עכשיו הפת לא בעל הבית ולא נחתום, אלא אני עשיתי את הבצק ועשיתי מזה כקרות, אבל צריך לאפות את זה. ואני שולח את זה לתנור של הגוי. האם מותר לי לאכול בזה או לא? הדין הוא שאסור, אלא אם כן זורק שם כיסם. זורק שם איזה כיסם, איזה חתכת עץ קטן. אפילו קח את הגפרור, גפרור, עץ של גופרית. יזרוק את זה בפנים, גמר. זה היכר, כדי שיאמר, לא הוא אופה לכל. הנה, אני גם כן חממתי יותר את התנור. על זה העץ שזרקתי אותו, המין העץ הזה, אשר סביתי לך, זרקתי איזה עץ אחד בפנים, אז כך נתרבעת, להבן, נתרבע חום בפנים. אז כאילו אני עפיתי, לא הוא אופה אותו. אבל מישהו הוא הכניס אותו בפנים, בתוך התנור. אבל אני הסקתי את התנור. אז יש היכר בדבר, לכן זה מותר. אבל אם לא עשה ככה, לא זרקתי סם, הלחם הזה אסור לאכול אותו. אסור באכילה. לכן זה מקומות שנמצאים שם עם גויים, זה דבר שהוא שכיח, שהוא מצוי. והיה הולך השמש של הקהילה, יום יום היה הולך לתנור בבוקר וזורק, זורק שם איזה כיסם כדי להסיר את התנור, שכל אלה שהם שרחים אחר כך, כל היהודים שהם שרחים אחר כך לאפות את הפת שלהם, היו אוכלים פת כשר. ממש השמה שהיה מקדים אותם, הולך תקף מיד, תראו חם שמש, והולך וזורק שם כיסם בתוך, בתוך התנור, על איזה כך מכיר את התנור. עכשיו, יש, הגמרא אומרת, כלל, כל דבר הולכים בו תמיד אחרי העיקר. כלומר, ביצה אני אמרתי שאסור אסור לאכול אותה כשהיא מבושלת בשביל הגויים. למה? בפני שהביצה לא, לא שותים אותה כמו שהיא חיה. יש מעטים גומעים ביצה חיה. מעטים הם. רוב בני אדם, או תולים אותה, או מבשלים אותה בשעתיה, ביצה קשה, או מתגנים אותה. אבל לשתות ככה ביצה, רוב בני אדם לא עושים את זה. ותמיד בכל דבר הולכים אחרי הרוב. גם בעניין זה של בשביל הגויים הולכים אחרי הרוב. זה נקרא שמון, לא נאכל כמו שהוא חי, כבר רוב העולם לא אוכלים את זה כמו שהוא חי, זה נקרא שמון לא נאכל כמו שהוא חי. לכן יש בדים בשביל הגויים. לכן תראו, למשל בעיר העתיקה, מוכרים קעק ובדה, קעק ובדה היו מוכרים ביחד. גם קעק וגם הביצה. הביצה אסורה בשביל הגויים. צריך לדעת, תזהר שזה אסור. אפילו שאתה בטוח שזה נעשה בכלים מיוחדים, זה לא משנה, בשביל גויים הוא אסור מצד עצמו. זהו הדין. וכן הביצה אמרנו שהיא אסורה. עכשיו, הם כשאופים למשל עוגות, לא עוגות, ככה קעקים כאלה, אז אתה רואה אותם שהם למעלה ככה אדומים, יפים, צהובים, יפים מאוד. זה מה הם עושים? טחים אותם בביצה כדי שתהיה ככה יפה אדומה. אז טחים אותם בביצה. זאת אומרת שוב פעם, מה הרווחנו? אז גם הקעק גם כן אסור לאכול. לא, לא אומרים כך. למה? שזה בצל לגבי הפת. העקר הוא הקעק. אבל יש פתיחה בעלמה, תמים ככה שיחה בעלמה, כדי שהיא יפה, הצורה שלה תהיה נאה, אז לכן אין בזה משום בשביל הגויים, כי זה בטל לגבי הפת. תוספות דייקו בזה, מסכת ביצה, דף ט"ז עמוד ב', דיבור המתחיל, כמה שמענה כמחה חקר. השם אומר, כשזה דבר של קמח, דבר שהוא של פת, כמו דבר שהוא חמשת המינים, כל דבר חמשת המינים הוא עקר, הוא דגן, הוא מטביע. אז לכן משבל של דברים אחרים בפנים זה כבר זה בטל. אנחנו מדברים שזה שיחה בעלמה. אבל אם לקח למשל הגוי הזה, עשה למשל איזה פת דקה, ככה שמצק דק, ושם בפנים ביצה, וחזר עוד פעם וסגר אותה. זה סוף שלך, הביצה היא בעין, נמצאת בעין. זה לא שיחה בעלמה שהיא בטלה. אז היא נחשבת בפני עצמה. למעשה בורקס כזאת מביצים. וכל בפנים, אתה רואה בפנים שיש בפנים ממש בעין, זה אי אפשר להתיר. מה שהתרתי, דבר שהוא נבלע ככה, שהוא סך בעלמה, שיחה בעלמה, זה אפשר להתיר. אבל מה שיש ביצה בפנים, והיא עדיין כמות שהיא, אתה יכול לפתוח את זה ולעוש את הביצה, אז זה אסור. למה שזה דבר שהוא בעין, בבעין, ביצה עצמה יש במשל הגויים, אז אומר לה, הכל אסור, אסור לאכול מיודה. עכשיו, לגוף, תשאל אותי, עצם הדבר שאתה אומר שיחה של ביצה, אמרנו שזה מותרת. למה? הרי ביצים, יכול להיות שיש בהם דם. הביצים, זה כל אחד ואחד שאוכל ביצה, פותח אותה, רואה אותה, יש דם או אין דם. ויכול להיות שיש בה דם. אז זה תשובה, שתי תשובות בדבר. חדה, רוב ביצים אין בהם דם. אפילו ביצים גמורים שנעשים בתנגולת שהתעברה מתנגול זכר, רוב ביצים אין בהם דם. לכן כתב רבנו חיים ויטל שרבנו הארי היה נוהג לוקח כמה פעמים ביצה גומע אותה. איך היה עושה? נוקב אותה נקב קטן ככה, שום אותה בפיר, מוצאת את זה עד שגומר אותה. טוב, צריך לפתוח לראות, אולי יש בדם, אין בדם. אומר כמה שהרוב אין בהם דם, סמכן אין ארובה. שבת אומר לי, מה אתה מביא להם רבנו הארי? יש לו רוח הקודש, יודע שיש בפנים דם, אין בדם. זה לא כלום. הוא לא אמר הטעם מפני שיש לו רוח קודש וידע שאין בה דם, אלא הטעם הוא מפני שידע שרוב ביצים אין בהם דם, וסובכים אחרי הרוב. אם זה הטעם שסובכים אחרי הרוב, מה לי רבנו הרים, מה לי רבנו אחר. כי כל אחד ואחד יכול לסמוך על זה, שרוב הביצים אין בהם דם. לכן אם אחד לא רוצה באמת לפתוח את הביצה, לתרוח ולראות, אלא נוקב אותה ויקוב חור בדלתו, עושה ככה חור אחד, ושם אותו בפה, ומוצץ אותה וגומע אותה. مثال خط على عصب كيم رك شو فتح على عصب مشال عقاب فتح حاد شنايم شلوشة الطوب شلو يفتح حاد على الشيني شو ما يفتح أحد مهم دام وحكي خي أسره كل بسيم نما له عصب كخ لا يعسى تين ما عصيم شاح خما בתוך אותה הגיגית ששם שמה את כל הביצים. לפני כן פותחת כל ביצה בצלחת. פותחת אותה בצלחת, רואה אותה, היא בסדר, אז שופכת אותה בתוך הקערה הגדולה שיש שם הרבה ביצים בפתחות. וכן, אחר כך בסוף מצלפת אותה ועושה מהם את העוגה שלה. אבל לשפוך אחת על השני זה לא טוב. יקרה ואחד מהם דם, ואתה עושה את כולם. על כל פנים, זה מצד הדין בביצים שהם, שהתנגולת התעברה מזכר. כל שמצוי שם, שתובבים זכרים ונקבות, תנגולים זכרים ונקבות, אז יש בזה אסור של דם. אבל, מתי האסור? האסור כשהם רואים את הדם על החלמון, הצהוב, לא על הלבן. אם יש דם על הלבן, זה מותר לך תחילה. רק לא מוצאים את הדם, שהוא מראית העין, מוצאים את הדם, זורקים אותו החוצה, והשאר הכל מותר. רק כשנמצא על החלמון, כשנמצא על החלמון, דרך הביצה, כשהיא רוצה לעשות אפרוח, כשאימא שלה דוגלת עליה, תנגולת דוגלת עליה, וכדי שיצא מזה אפרוחים, אז מתחילה להתרקם, הסימן הראשון של הרקום של האפרוח, זה הדם הזה שיש על החלמון. וכן האסור לא משום אסור דם, האסור הוא משום אפרוח. אפרוח שעדיין לא יצא לאוויר העולם, דינו כדין שרס השורת על הארץ. אם כן לכן, אסור מטעם שרץ, לא מטעם דם. אם כן לכן, שאם יש דם על החלמון, סימן שרקום מפרוח, ולכן היא אסורה. על החלבון, הלבן, תמו שום חשש. למה לא משום מסכם מהפרוח? אלא מוצאים את הדם, זורקים אותו החוצה, והשאר מותר. חכמי חברון, כמו שמעיד הרב חידה, בספר מחזיק ברכה, היו נוהגים, כשבא לפניהם ביצה, ויש דם, לכאורה נראה על החלמון, על הצהוב, מה היו עושים? היו לוקחים ככה כמו איזה צמר גפן, דבר רך, ומנסים להוציא את הדם, ואם הצליחו להוציא את הדם ונשאר החלמון שלם, הצהוב שלם, סימן שזה לא בא מהחלמון. זה שכבה של החלמון שסף חופפת עליה, וזה נראה לך כאילו הדם הזה על החלמון. אם זה נפתח החלמון, בשעה שהוצאת את הדם, נפתח סימן שהיה תקוע אדם הזה מתוך החלמון, מתוך הצהוב, וזה אסור. אבל משאר עדיין החלמון שלם, אז עושים את זה בזהירות. מנסים לקחת את זה, לכן לא נוגעים בזה ביד שלהם, בציפור שמגע, ויפתח החלמון בחינם, אלא לוקחים את זה בזהירות, ומוציאים את זה מתוך צמר גפן. אם משאר החלמון שלם, סימן שזה החלמון, מכשירים אותה, מצרים אותה. כל זה היה, כמו שאמרתי, בזמנם, שהיה כל הביצים היו עושים אותם, היו דרך כלל, היו כולם משחררים, תנגולים מסתובבים ברחובות, בחצרות, התנגולים, תנגולות, כולם ביחד. אפילו אחד אינו רק תנגולות, אבל בתוך הבתים של השכנים, לא יבטר בתוך הבתים של השכנים, יש תנגול. אז במילה, הביצה הזאת נוצרה מזווג של תנגול ותנגולת, אז לכן יש בה, היא מוציאה אפרוח, יכולה לרקם אפרוח. אבל כשאין למשל תנגול בסביבה, התנגולת, אולי ראיתם כמה פעמים, מתחפרת ככה באדמה, מתחממת מהקרקע. מהחמום שלה בקרקע, נוצר גם כן העניין, האשכוליות של הביצה, האשכול שיש לה, של הביצים שבמעיה, מתחמם ומטילה ביצים בספנה דערה, זה נקרא שם ספנה דערה. כלומר, היא קולטת מכוח הקרקע. כלומר, מתחפרת בקרקע, ומזה היא מתחממת. אז הביצים האלה אף פעם לא יהיה בהם אפרוח, כיוון שהם לא מזווג של תנגול ותנגולת, אז הביצים האלה אין בהם כוח לקלוט שיוציאו אחר כך אפרוחים, ואי אפשר. זה דבר ידוע. זה הגמרא אומרת את זה בחולין סמכדלת, שכל שהתנגולת התחממה מכוח הקרקע, והביצים שיוציא לה הם מכוח ספנה דערעה, וספנה כבר מכוח קליטה של הקרקע, אין הביצים האלה ראויים לפרוח, ממילא אין בהם חשש בדם שלהם. אם יש דם, אפילו על החלמון, תוציא את הדם, תזרוק אותו החוצה, והשאר הכל מותר. אפילו כשהוצאת את הדם מהחלמון, נשפך החלמון, לא נשאר בשלמותו, אין בכך כלום. מוצאים את הדם רק בשביל מראית עין, זה לא אני אשר לקום מפרוח, לכן זה מותר. והיום ברוב המקומות שעושים שם, המדגרות שעושים שם ביצים, שעושים שם, כן, תנגורות מטילות ביצים, כל המטילות בדרך כלל מחסינים שם את הזכרים, ושוות שם רק תנגולות. כי אז כשנולד תרנגול זכר, שמים אותו במקום מיוחד שיש שם מדגרות, כשרוצים שהביצה הזאת יהיה בהפרוחים. אז זה מקומות מסוימים, אבל רובם ככולם, 90%, אין שם תרנגול זכר בכלל. יש שם רק ספנה מערעה, התרנגולות לבדם, שמים אותם בלולים, כל אחד מסגרת לבדה לבדה, ומתחפרות מכוח הקרקע וגם מהאוכל שנותנים להם, יש בו כוח חום כזה. הם מערבים כל מיני מאכלים מיוחדים שמאכלים אותם. על ידי כך, הביצים של התנגולות האלה אף פעם לא יבואו לידי רקום מפרוח. לפני שהם לא מתעברים מזכרים. אין זכרים בכלל איתם בכל הלולים שלהם. זה 90% מה שמשווקים לנו, אין שם רק תנגולות והטלת הביצים שלהם. לפיכך, כיוון שאין חשש לתנגול, היום הם מוצאים דם בתוך הביצה, לוקחים את הדם, דורקים אותו, והביצה מותרת. יש אמנם מיעוט שיש בהם גם כן שתרגלים את הנגולות, אבל מפני שהם שמים אותם בשביל מדגרות. מה זה מדגרות? שתדגור עליהם את הנגולת, ותוסיע הביצים האלה שראויים לאפרוחים, כדי שיעשו מזה אפרוחים. זה מוצא גם כן. יש מקומות זקוקים לאפרוחים. אז אלה הם מועטים מאוד. מועטים, אמרתי, למעלה מ-90% אין שם המדגרות. 10%, תאמר, אולי 10%, אולי פחות, אבל תאמר 10%. יש לנו קריאל בכל דבר, כל זה פריש מרובה פריש. כמה שפורש, כל שמשווקים בשוק, זה הרוב, מהרוב בה, לא בא מהמיעוט. לכן אנחנו אומרים, זה מאותה המקום שספנה מהרעה, ולכן הביצים של התנגולות האלה, אם קורה שנושאים בהם דגים, נושאים בהם דם, אז מוצאים את הדם, זורקים אותו בשביל מראית עין, ושאר הביצה היא מותרת. כן, עכשיו זמננו, כפי שאמרתי, אפילו אתה רוצה לומר שהגוי הזה שהוא תח את הביצה הזאת על הפת, על הקעקים שלו, זאת אומרת שיש בה אולי הביצה הזאת היה באדם, מאיפה הוא לוקח ביצים? הפירה הוא לוקח ביצים ממה שמשווקים ברחוב. לכן, קודם כל אמרתי שרוב הביצים הם בהם דם. אם אתה רוצה לומר, יש בהם דם, אולי לקח ממה שמוכרים ברחוב, ממה שמשווקים ברחוב, וממילא אין לחוש בהם של הדף של אפילו מי פירש, איפה קבוע? מוציאים אותם, מביאים אותם, משווקים אותם ברחוב. אתה הולך לוקח מהלולים, אתה לא לוקח מהלולים. אתה הולך לחנות, ואתה מבקש ביצים של תנובה, נותנים לך ביצים של תנובה. אז זה כבר פירש, מה שיש לך קבוע. אם אתה הולך לוקח מהלולים, מהלול, טוב, זה עניין אחר. אתה לא לוקח מהלול, מה לך בזה? אלה שלוקחים, יש ערביות שמוכרות ביצים, אלה ביצים יותר טריות. ושם מקפיאים אותם. זה לא, לא תמיד הביצה טרייה, אבל של הערביות פלחיות מוכרות, זאת אומרת שם ביוקר, וגם הביצה יותר גדולה, יותר חשובה. אז זה, הביצים האלה, צריך לחוש בהם, אם מוצאים בהם דם, צריך לשפוך אותם. לפני שאצל הערביות מסובבים יחד, תנגולים, תנגולות, ביישוב שלנו כבר לא נמצא, לפני 30 שנה, 40 שנה, כל אחד היה מחזיק בחצר שלו, לא של תנגולים. עד שפעם אחת, עתה חמתו להשחית של שר החקלאות של אז, היה שמו משה דיין, שאחר כך נעשה שר הביטחון ומת, וכן הוא פעם עלה חמתו, וחסל, כן, כל התרנגולים. קרא, עשה גזירה, כל התרנגולים, כולם מחסל אותם. ככה היה. וככה ממנה, מי שיעשה, יש עליו עונש, שהוא מכניס, זה מכניס מחלות, מביא כל מיני דברים. טוב, ברוך השם, בירושלים, היום בזמנם, בזמן בית המדינה, שהיו מביאים תרנגולים ותרנגולות. כנראה שהיו מוצאים, מנקרים תמיד באשפות, לפעמים מוצאים איזה שרץ, רק הם מביאים אותו, מרבים את הטומאה. לכן היה אסור לגדל תרנגולים ותרנגולות בירושלים, בזמן בית המקדש. ברוך השם, חזרנו לזמן בית המקדש. עכשיו אין תרנגולים ותרנגולות בירושלים. ובכל זאת, כמו שאמרנו, אם קונים, לוקחים מערבים, לוקחים מערבים ביצים, צריך לחוש, צריך לבדוק יפה, שלא יהיה שם, שלא יהיה שם דם. אם מעורבבת בתוך הבצק, בטלה לגבי הבצק. אם היא מונחת בעין, רואים אותה, זה יש מה, מה שחושים. אבל אם טרף את הביצה בתוך הבצק כולו, ועשה עוגה, עשה עוגה, הנה עושים איך עושים עוגות, טופים את זה יפה, עם הקמח. אז אין בזה שום חשש, אין לו חשיבות הביצה כדי שנלך לקבע את העוגה כולה על שמה של הביצה. הביצה כבר נטרפה יחד עם הקמח, הקמח הקו והשאר טפים. לכן אין לחוש. סוכריות, עושים גויים גם כן, עושים סוכריות. מה עושים? בסוכר. אם אתה יודע שאין בו חשש תערובות, אז הוא מוצא לקחת סוכריות היות של גויים, מוצא לקנות אותם. אין בזה שום חשש. למה? זה סוכר, מה יש בו? ואיזה שכבזים בשביל הגויים. אבל באחרונה כבר בעמתנו הרבים, כבר קונים גם דברים של, לא רק הגויים, גם היהודים. קונים, לוקחים להם איזה תמציות מחוץ לארץ, מערבים בזה כזה שהיא יותר חמוץ, יותר חמצמץ, עושים כל מיני דברים. ופעמים הרבה, בתוך התמציות האלה, יש תמציות של יין נסך, של יין נסך, של גויים. אומנם זה מיובש, אבל זה תמציות של, של יין. אז זה עשו, צריך לזהר בזה. לכן היום לא לקחת סוכריות בלי שיש הכשר על זה. מהרבנות שיודעים שזה נקי, מהתמציות של חוץ לארץ. תמציות של ארץ ישראל, יין כשר, מה אכפת לנו? אבל של חוץ לארץ, הרבה מביאים תמציות מחוץ לארץ, זה יבוא, וממילא יש חשש שיהיה נסך, אז צריך לזהר בזה. מטעם זה שאמרתי לכם, שבטל הביצה בשביל גויים, בטל לגבי הקמח, גם כן כתבו הפוסקים, כותח של גויים, מותר באכילה, אף על פי שתמיד בתוכו גם כן פעת וכל מיני דברים, אבל זה בטל, אין בו שום חשש בשביל גויים. כותח זה כמו לבן, לבן, לבן חמוץ, חמצמץ, והיום הערבים בתוכו גם כן פת. שליש פת, שליש חלב, ושליש קורצומי, מיני תבלים כאלה, היו מוכרים את זה, אז היו עושים את זה כמו לבן. הלבן שלנו היום, אסור לאכול אותו, של הגויים. למה? מפני שיכול להיקפות, הקפאה כזאת קלה, אמרו שאמרו חלב תמי לא נקפא. זה חלב תמי, כשלא נקפא כמו גבינה למשל, או כמו חמאה, שהיא חתיכה אחת. אבל הקפאה כזאת כמו של לבן, זה כמו נשפח, זה לא כל כך דינו כאוכל. אתה צריך לעוס את הלבן, אתה שם אותו בפה שלך, זה לבד, לבד במוח. אז הקפאה כזאת יכול להיות גם בחלב תמי. לכן עצרו הפוסקים לקנות לבן של גויים. כמו שחלב שחלבו גוי ואין ישראל רואה הוא אסור, אסור למבשיל שחשן השמע הרבו חלב תמי. אותו דבר גם בלבן של הגויים. למעלה מ-40 פוסקים כתב רבחיים פלאצ'י בספרו ככלב. אומר למעלה מ-40 פוסקים אוסרים את הלבן של הגויים. וגם מרן בבית יוסף אחד מהם שאוסר לבן של גויים. לבן של גויים, אם רוצה אדם לעשות לבן בבית שלו, מחלב שחלבו ישראל, או שחלבו גוי וישראל רואה. מקומות, היו מקומות כאלה שמרשים לגויים להיכנס בתוך השכונות עם, עם הבקר שלהם או הצאן שלהם, והיו חולבים. בזמנו, לפני 40 שנה, אנחנו זוכרים, לפני מלחמת השחרור. אז היו באים ערבים בכל הסביבות האלה, בית ישראל, בוכרים, היו באים עם הצאן שלהם. והיו הופכים את הכלי ש... שמקבל את החלב, היו שהופכים אותו לראות שאין בו שום דבר, ואז היו חולבים לעינינו מהצון שלהם או מהבקר שלהם, והיינו קונים מהם חלב. לא היינו עושים מזקקים לחלב של תנובה, שעושים בו כמה עשר קודות, עשר בטחים, עד שנשאר כמו מיטותה מהמרים. לוקחים לו את השמנת, לוקחים את הכל, החמאה, לא נשאר בו מזקן ככה, מים קדושים, מים קדושים בכלי חרץ. אבל קודם היו קונים מהגויים ישר, חולבים את זה, מביאים לנו, אנחנו מטיחים את זה, פעם אחת מטיחים את זה, חלב טהור אמיתי, אין בו שום חשות, לא חלובו ידיים, כן, ועושים את זה חמאה, עושים את זה כל מיני דברים, גבילות אין עושים, זה לפני 40 שנה. אחר כך בזמן מלחמת השחרור, הפסיקו לבוא, וגם הממשלה כנראה גם כמקפידה על זה, לטעמי בריאות, מכניסים צום, מכניסים בקר, אז זה עושה בעיות. הקשינו במצרים למשל, היה גם כן גוי אחד, יודע שאנחנו לא קונים חלב שלהם, אז היה מביא את הפרה שלו סמוך לבית שלנו, מרוויח כסף, לא בחינם, מחשימו, מקבל הרבה כסף.
אז בא, גם כן הופך את הכלים, וחולב לעינינו, חולב מהבקר, לוקחים ממנו כל קילו, כל ליטר כך וכך, וחולבים לו תמיד את הכלים, ויבא כל יום בבוקר עשית עמה. אז עשינו למשל לעשות לבן, לקנות לבן מגויים אסור. אז מה לעשות? אז עשינו בעצמנו לבן. איך עושים לבן? הלוא איך לוקחים מעט שיעורים מהלבן, כפית אחת לבן, שמים אותה בתוך כוס, שמים על זה חלב, אז זה נקפא. תכיר אותו עושים 4 שעות פחות, תלוי בחום של האוויר, אז נעשה לבן, נקפא, נעשה לבן. אז הלבן הזה, הוא עומד על ידי לבן של גוי. אתה עשית אמנם חלב שלך כשר. אבל איך נעמד זה החלב ונעשה לבן? מפני ששמת כפית אחת מהלבן של גויים. אז הכל עשו. צריך לשפוך אותו. ולמה מה היינו עושים? צריך 4 פעמים עד שיהיה מותם. זאת אומרת, עכשיו זה נעשה כוס מלא לבן, ומה שנעשה משל גויים. טוב, שוכחים אותו, לא נהנים ממנו. אלא לוקחים ממנו קף אחד, כפית אחת, ושמים עוד בכוס אחר. בכוס אחר עוד פעם שמים חלב כשר. וגם כן לא נהנים ממנו. אלא לוקחים ממנו עוד כפית אחת, ושמים בכוס שלישי. וגם כן לא נהנים ממנו. והפעם הרביעית, מותר חזר להיות טהור. אחרי 4 פעמים כבר יהיה טהור. 3 פעמים הראשונים, אסור לאכול אותם. 3 פעמים תקן את מואב. אחרי פעם, בפעם הרביעית, אז כבר מותר לאכול. זה כותב מרן בבית יוסף. שמרוצים לעשות לבן כשר, מלבן של גוי, אז צריך לעשות, להפוך 3 פעמים לעשות, עד שבפעם הרביעית יהיה כבר יהיה מותר. וכן, זה שאמרנו, הלבן עצמו הוא אסור. לכן אדם שעובר למשל בעיר העתיקה, רוצה לאכול משהו, גבינה אסור לקחת. ודאי, גבינה אסור לקחת. מפני יש מה מיותה בעוקבת נבלה, זה כבר גזר חכמים בזמן, שאסור לקחת גבינות עקום. גבינות של גויים אסורים בהחלט. אפילו העמיד אותה בפרחים, העמיד אותה בעצבים, כתבו התוספות בעבודה זרה למדהה, שזה אסור. וכן, גבינה אסור. חלב אסור. לבן אסור. מה כן מותר? מותר לקחת חמאה. חמאה מותר. אם לא מזויפת, חמאה של גויים מותרת. מצד הדין זה תלוי רק במנהג. מצד הדין היא מותרת, כך פסק הרמב"ם. לכן פה, אם אתה יודע בבירור, שאינה מזויפת, לא מערבים בתוך הדברים אחרים, כי פעם היו קוראים, היינו לפני מלחמת השחרור, כשעדיין היינו צעירים, היו מביאים לנו חמאה, גויים. אז פעם אחת חשדנו בחמאה, היה בה ריח. מה זה הריח היה? הם רצו שתרבה החמאה, לקחו חלב, הטיחו אותו, וערבו אותו יחד עם חמאה. אז זה קודם כל בשר בחלב. חלב של בשר כמו בשר. זה בשר בחלב. שנית, חלב, חלב חייב קלט, מישהו אחר חלב. וכן, כשהרגשנו ריח, באותה זמן מנענו מעצורים לקנות. אז אלא הגויים מחשימו, יודע בעצמו מה שהוא זיגר, התחיל לשבע בנבי שלו, שעוד פעם לא יעשה, עוד פעם ככה. כי ידע שאנחנו תקף תפסנו אותו בכלכלתו. טוב, מאז היינו זהרים בהם. אז צריך לדעת, אם היא לא מזויפת, מותר. בחוץ לארץ, יותר מתוחכמים, יכולים לזייף לך באופן שאתה לא תרגיש בכלל. לוקחים את החלב הזה, מטיחים אותו במכונות שלהם, ויוצאים ממנו, תחשוב שזה חמאה נקייה, וכותבים על זה חמאה. וזה 100% חלב, לא תערובת, 100%. זה סופר ברבי שמעון, שפעם נסע לצרפת, פריז, והוא היה מדבר צרפתית, ונסע אותו ראש הקהילה גם כן. היה ירושלים. אז הלכו לחפש איזה מקום שיכלו, איזה לפתן יאכלו. לחם, קנו לחם. אבל מה יאכלו את הלחם? אז בקיצור, לא למדת שום דבר, אכל לחם לבדו. גמר, רבי אהרן ושמעון. בא חברו, חברו הלך מקום אחר. אמר לו, אני אכלתי לחם בחמאה, איזה חמאה משובחת. אמר לו, תגיד לי, אני יודע צרפתית, וכמה שחקרתי לא מצאתי. איך אתה מצאת? תראי לי איפה. ראה לו איפה. הלך שם, לוקח את זה בריח. ריח, לא ריח של חמאה. כתוב על זה חמאה ב-100% וכך וכך. אמר לו, דחילק, תגיד לי באמת, איך עושים את החמאה הזה כל כך יפה, כל כך טעימה? אמר לו, זה חלב טהור, מותח יפה ונעשה להפוך להיות חמאה. אז זה מסכן שטפח על ראשו, אכל חלב על בנה, חייב קרן. ככה רשעים יודעים את זה יהיה. היום בפחמים עושים חמאה. מחלב על אחת כמה וכמה. משעים, משחקמים כבר, אז אין כל מיני תחבורת שיש להם. חמאה כפואה יותר, הלבן משפח. זה הפרש. אמרנו עכשיו לגבי בשירי גויים, יש חומרה בבשירי גויים מה שאין בפת. בפת אמרתי, אם אני יש לי פת, זאת אומרת אני עשיתי בטט והחלתי כיכרות ורוצה לאפות אותם בתנור, אז מה אני עושה? זורק כיסם אחד, כיסם אחד, חתכת עץ קטנה, גפלול קטן, אז נרבטי כאילו אני את החום, אז נוצר, כמה שיש זה נעשה בשביל היקר, שאני לא אוכל בשביל גויים, הנה אני עשיתי את זה. אז אותו דבר גם כן, אם זה פס שבעל הבית, הזמין אותי איזה בעל הבית גוי, והוא עושה פס בתנור שלו, הוא עושה פס בתנור שלו, זה פס בעל הבית, שזה אסור. אם אני הלכתי שם, כאילו אני עושה עצמי שאני מסתכל שם, אני רוצה לראות איך אתם מופיעים את זה ככה, אני לוקח גפרור אחד ולק בפנים, גם כן נעשה מותר, הפס הזה נעשה מותר, למה? זה נעשה בשביל הכר. אז לא משנה, בין אם זה הבצק שלי, ששמתי אותו בתנור של גויים, והכיסם התיר אותו, ובין שזה פס שבעל הבית גוי, ואני רוצה להתיר את הפס הזה לאכול ממנו, על זה זריקת כיסם. כי כל זה נעשה בשביל הכר בעלו, לכן זה מותר. אבל, מה שאין כן, לגבי בשורי גויים, אם הגוי הזה מבשל איזה תבשיל, תבשיל כשר, הם הדירים, הם משום חשש. נגיד בשר כשר, במו עיניי ראיתי, אני לקחתי את הבשר, לקחתי את הכל, והבאתי לו את זה, והוא מבשל לי בשר. אז מה זה? זה אסור, נכון? בשביל הגויים. אפילו אני דקתי את האש, הוא דק את האש. אני בעצמי הכנתי את הגז, דקתי אותו, הוא רק לקח את הסיר ושם אותו על הגז. הוא נקרא שמוהם מבשל, לא אני בשבתי, וזה אסור. ולא יועיל, שם אפילו כיסם אמרנו שמותר. כיסם זרקתי בתוך את הזו מותר. כל שכן אם אני הצקתי בעצמי את התנור, את כל האש אני עשיתי, וזה שזה מותר. פה אפילו אני בעצמי עשיתי את האש, הכנתי אותו, בא הגוי רק לקח את הסיר שם אותו עליו. זה דושב הכנום. צריך אני להשים את הסיר על גבי האש. לא עשיתי כך, זה אסור. זו ידעתו של מרן. הרמה חולק. ולא. כמו ששם בתנור אתה מתיר על ידי כיסם, גם פה אם אתה הגבהת אפילו את הגז, הגז היה דלוק. תנמיך אותו קצת, תוריד אותו שתהיה מוך, עוד פעם תחזור ותגביע אותו, השם ממית מחיה, מוריד שעון ביעד, אחר כך חיילת אותו, אז אתה הדלקת. אז כמה שהדלקת, מותר, אפילו שהגוי שם את הסיר, מותר. זהו, לצערנו היום, סומכים על דעת מורם, ברוב המסעדות, ששם הטבחים הם גויים, טוב שבטבחים שותפו של עמלק, אז מביאים איזה גויים, שהם הטבחים, וסומכים ששם המשגיח, משגיח יהודי, והמשגיח הוא מדליק את האש בבוקר, או מגביע את האש. כל היום כולו יושב זה, מוציא סיר, מכניס סיר, מוציא סיר, מכניס סיר, מוציא מחבד, מכניס מחבד, כאן זה הדרך. סומכים שבבוקר הדליק אותו המשגיח. למה זה? סומכים על דעת הרמה. אבל לנו הספרדי, אנחנו קבלנו הוראות מרן. לא היה צריך להקל בדבר הזה. אבל בשעת הדחק יש נימוק אחר שמכירים. אומרים, מתי אנחנו אומרים בשביל גויים אסור? כשזה הגוי מבשל בתוך ביתו, מביא לבישול, זה אסור. אבל מי שנודע שזה נעשה בהכשר, שכל האוכל הוא כשר, אף אחד כן אסור. אבל לא כן, כשהוא נמצא ברשותנו, בתוך המסעדה שלנו, הוא מקבל את המשכורת שלו. אז הוא לא יוצא, חזקה, לא יוצא להריע אמנותו. אז לכן הוא מבשל את זה כמו שכיר בא בשכרו. וקרוב דעת לא יהיה, כמו שהוא לא מזמין אותי שאני אוכל חשבונו, כמו אדם בעל הבית שמזמין אותי לאכול חשבונו. על הכל הטעם כדי שלא יהיה קרוב דעת. פה אין קרוב דעת. וחשש כשרות, אין חשש כשרות. אתה יודע שזה נעשה ברשות שלך, אתה מביא בשר כשר, מביא כל המאכלים הם כשרים, והגוי הוא שכיר שמקבל את השכר שלו, ובסך הכל הוא מבשל לך. אז אחרי יש אומרים שבזה אין חשש בשביל הגויים, כיוון שיש לנו ספק ספקה בדבר, יש כמה ספקות בדבר, אחד שהיהודי הוא מדליק את האש, ושומרים שהיהודי הדליק, זה מותר, זה דעת הרמה. ושנית, יש לך גם כן את הנימוק הזה, כמו שנעשה ברשות ישראל, במקומו של יהודי, לכן שומרים שזה מותר. למה הוא מרתק, זאת אומרת, הוא רועד, רועד פחד. אם מרגישו עליו שעשה משהו לא בסדר, יגרשו אותו אחר כך. איפה ימצא פרנסה היום? קשה למצוא שיש לך הפטרה. אז לכן, כשסומכים על הדבר הזה, של המראה המנותה, וסומכים על זה להמקד. זה, אמנם זה סמיכות משעת הדחק. בן אדם שהוא לא נזכח לכך, אשרי אדם שהוא לא אוכל חוץ לביתו, יאכל רק בבית שלו. תבשילים לא יאכל רק בבית שלו. אבל אם בן אדם הוא זקוק לכך, אורח נותן לנו, אז כן, אין לו בית, אין לו שום דבר. איפה יאכל? ולכן מסעדה שהיא קשרה, בטעם הרבה יותר ראשית, קשור שמה יקשר. איפה יחפש מקום אחר? הוא לא שמע, אבל יודעים שיש הצערה הזאת. הרבנות הראשית נותנת הכשר. למה? יודעים שמראש יש טבח גוי, כל הרבנות הראשית כולה נשענת על האשכנזים. באשכנזים הם מכירים כמו דעת הרמה. לא היה לנו רבנים שיעמדו בתוקף כדי שיהיה דבר שהוא מסכם על הבנת כל העלמה. למה יכירו כמו הרמה? למה נעשו כמו דעת מרן? יגידו לי, אני לא נותן לכם הכשר, עשתה להיות טבח יהודי. יכולים לעשות תנאים כאלה. אבל מעלימים עין. הרבה שיהיה כשר, כולה הווי אולי. אז לכן, כמו שאמרתי, יהיה בשמיים, ספרדי, לא יוכל שמיים. אשכנזים, מה שיסבוך, הם סוברים כמו דעתו של מוריו, שקבל אורה אותיו. אבל אנחנו, כדאי לנו להימנע. אם אפשר להימנע אותו, בשעת הדחק, כמו שאמרתי, תייר, בא, אין לו מקום לאכול, רוצה לשמוך על דעת המכירים, כמה שיש ספק ספקה, יש מקום להגיד. טוב, כל זה דיברנו עכשיו על פת ובשל הגויים, דיברנו בקטרה, אבל נאמר עוד כמה דברים על ינם. פתן, ינם ושמנן. שמנן, שמן, כבר נתבטל הגזרה הזאת. כמו שכתוב בעבוד הזרה למדהה, רבי יהודה נסיעה ובדינו, התירו את השמן. למה? מתחילה סברו, הועיל ומשאירים אותו, מרתיחים אותו בכלים שלהם. ואחר כך סברו, כיוון שזה נותר טעם ופגם מותר, למה להחמיד, היה קשה מאוד למצוא אז מתחרושת של שמן של יהודים. כל מתחרושת של שמן היו של גויים. אז כל יהודי יודע לעשות שמן בידו, ילך לשחות תומשמין או לשחות זיתים, כל אחד ואחד בקי בדברים האלה. לכן שזה ראו שזה דבר גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה, חזרו ותראו אותה. יש לנו כלל, אין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן, רוב ציבור יכול לעמוד בה. אם לא, אז הגזרה הזאת אין שום תוקף. שנאמר, במערה אתם נערים, ואותי אתם קובעים, הגוי כולו. הלו חכמים, כשגוזרים גזרה, פורס גדר שכן הוא נחש. זה כללה נמרצת. נחש זה חוויה דרבנן, זה רטי אסמתה. אדם שהוא עובד על דברי חכמים, חס ושלום נושך אותו נחש כזה שאין לו צירופה. יש נחש, יש לו צירופה. עושים לו איזה זרקות, איזה נסיוב, פורך לו. אבל זה נחש כזה ארסי שאין לו שאין לו תקופה. במדינה בשמיים פרעו ממנו. שם יש בגמרא בשבת קופטט. שהיה אותו, היה משה בר קשה. קשה זה כמו משה. נגיד ראש הוועד, ראש הקהילה. שם היה איש עשיר ואמין, בעל כוח. וכן, היה שם שנפטר חכם אחד, נפטר רב גדול מהאמוראים, והכריזו שנה שלמה יתאבלו עליו. לא יביאו כלי שיר ולא יעשה שום דבר, לא ישמעו שום כלי שיר. שנה שלמה יתאבלו על הרב הזה. היה אדם גדול מאוד ונפטר. האיש הזה לא שמע, רב נפטר, מה זה רב בשבילו ונפטר? אז הלך להביא שירים ומחלות, תופים, מחלות, עשה מנגינות, עשה כל מיני דברים. בזה בא נחש ונשך אותו. בא נחש ונשך אותו. זה הסגולה של נחת. אם אדם יכול לשחוט איזה חמור, חמור לבן, והוא בכור, ויכניס תקף את הרגל שלו בתוך המעיים של החמור, בעודו מפרקס, ושואב את כל הארס של הנחש ונעשה בו. יכול להתרפות. הלכו וחפשו לו, תקף מיד המנה להביאו לו חמורים לבנים בכורים. מתאו 13 מסו. 12 מתאו, הביאו לו אותם בעין. שוחר צריך שיהיה זק לפי הדין, לא לפי הדין, זה סגולה סך הכל. בסגולה צריך שהחמור הזה יהיה הריעה שלו אין בה מחלה. זאת אומרת, כשר מבחינה, אילו היה בהמה כשרה, זה להכשיר אותו. והוא פותח את זה, רואה החמור הראשון, יש בו סלחה, זה לא שווה כלום. תביאו את השני, יש בו סלחה. השלישי, יש בו סלחה. 12, כולם היה להם סלחות. ולא היה מועיל. אם כן, נאחו להביא את 13, אבל היה צריך לעבור מצד השני, היה נהר מפסיק באמצע. אז תקו מיד תנאים תקודה, שילכו, יקחו סירה וירוסו לשם יביאו לו את העמור. הלכו לקחת אותו, בא אריה וטלק אותו. ואחר כך מת, מסכן, לא היה לו תקום, באמת. אמר, חוויה דה רבנן תרקי דלת לעצמתה. זה נחש שלוה מהחבים שלחו אותו. למה שעשה את העבירה הזאת, עבר פורס גדר, שכן הוא נחש. לכן נעשה בו העונש הזה. זהו שאמר, במערה אתם נערים. אבל כשיש איזו גזרה של חכמים, כל עבי הדברי חכמים חיים מיטה. זה מערה, זה כללה. אבל מתי זה? ואותי אתם קובעים, הגוי כולו, אם הגוי כולו יכולים לקיים את הגזרה, זה תוקף של גזרה. אבל אם אין רוב ישראל יכולים לעמוד בזה, כי רובו ככולו. אין רוב ישראל יכולים לעמוד בזה, אין לתוקף הגזרה הזאת, ואין פה לא כללה ולא שום דבר. לכן ביהודה הנשיא, נכדו של רבינו הקדוש, הוא בסנהדרין שעמו, התירו את השמש שגזרו עליו בשמיים בתלם 100 שנה לפני החורבן. הם היו אחרי החורבן. אז אמנם במאה שנה התענו ישראל, סבלו הרבה, לא רוצה לאכול מהשמש של גויים. אבל אחר כך בסוף באו מים עד נפש, ראו שאי אפשר לקיים את זה. אז הלכו ובטלו את הגזרה הזאת. זה ששמנן. נשאר גנב, יין של גויים, אסור. גם כן זה משהו קרוב דעת. אם אדם הולך שותה יין עם גוי, כמו שכתוב, וקרא לך וחתם בזבחו, וחתם בנותיו לבניך. אז נעשה קרוב דעת, אחר כך הוא יתחתן עם בנותיו, או בניו יתחתן עם בנותיו. לכן הרחיקו רבותינו, עזרו על השולחן, הרחקה, יין של גויים גזרה משהו בנפיהם. אבל איזה גויים? גויים שאינם עובדים עבודה זרה. לכן מספיק לגזור משהו בנפיהם. אבל מה שאין כן, אם עובדים עבודה זרה, החמירו יותר, ועשו שיהיה אסור בהנאה, לא רק אסור בשתייה. כשזה ערבי, הערבים הם מאמינים בקדוש ברוך הוא. אומרים שהשם אחד. רק יש להם שגענות, אומרים חמד די נביא. הם חמורים כמוהו והוא חמור כמותם, עושים אותו נביא. זה הכל. אבל ביחודו של השם, הם בו שום תגם. אתה כותב הרמב״ם. לכן בשביל זה, היין שלהם אסור בשתייה, מותר בהנאה. לא אסור חכמים רק בשתייה. בהנאה מותר. מה זה בהנאה? נמכור את זה אחר כך לגוי אחר. אם בא ערבי אחד, חייב לך הרבה כסף. ואין לו לשלם. באמת תשמע חביבי, אני יש לי מיץ ענבים, עטיתי בידן. אני אתן לך את זה במקום הכסף שלך. ואתה יודע, אין לך תקנה לקחת ממנו את הכסף ועושים בלעום בפיו, אלא יש לקחת את המיץ ענבים הזה. אם לא, כן תפסיד את הכסף שלך. מותר לך לקחת את הילד הזה, תמכור את זה לערבי אחר. או תמכור לו, או תמכור לערבי אחר. מותר. למה? מותר בהנאה. אבל מה שאין כן, להסתחל בו לך את החילה זה ודאי. שלך קנה יין מגויים ומכור לגויים, זה אסור. אפילו של ערבים. יין של נוטרים, נוטרים יש בהם וגם ביחוד השם שלהם. למה הרשעים האלה אומרים, מרים נתעברה בישו, מאיפה נתעברה? חסו שלום מרוח הקודש, מהקודש ברוך הוא. הקודש ברוך הוא אדם חסו שלום, שחומח שמאמים בדמיונות הרשעים שלהם. וכן, זה פוגמים חסו שלום בקודש ברוך הוא. חושב שסוק. כאילו הקדוש ברוך הוא איזה אדם בשר ואדם שהוא יבעל אישה ודברים כאלה איזה רשעים ארורים לכן יחוד שלהם משמע דופי לכן לא שווה היחוד שלהם לכן כשמע עובדי עבודה זרה זהו לכן הטעם הזה שעשו להיכנס היום בכנסייה של גויים כנסייה של נוצרים בהחלט עשו להיכנס שם במסגד לא עשו להיכנס מסגד של ערבים לא עשו להיכנס אבל בכנסייה של נוצרים עשו להיכנס שם זה בית עבודה זרה כותב בפירוש הרמב״ם מסכת עבודה זרה י"ב, פירוש המשניות, שאסור להיכנס בכנסייה של גויים, מי שנכנס בה, עונשו חמור מאוד, כך כותב הרמב״ם. הוא אומר, הלוואי ויכולנו, לא היינו גרים בכלל בעיר שיש שם כנסיות של גויים. אפילו באותה העיר רצו להיכנס. אבל מה נעשה, אנחנו בגלות, אין לנו אפשרות. אבל להיכנס בכנסייה, חס ושלום, אסור בהחלט. וכן זה שאני אומר, כמה שהנוצרים עובדי עבודה זרה, אסרו את ינם, הוסיפו עליהם חומרה, שאסור גם בהנאה. כמו שעבודה זרה עצמה אסורה בהנאה, עבודה זרה, היא בעצמה בזה אסורה בהנאה. כמו שכתוב שם, לא יזבק בידך מאומה מן החרם. וכתוב שם, שקס ושקסנו ותעב שתעמנו כחרם הוא, אסור להרוס ממנו אפילו בכלום, שווה פרוסה. כך גם כן, התקרובת של עבודה זרה אסורה כמותה. מה זה תקרובת? כתוב, ויכלו זבחי מתים. מה זה ויכלו זבחי מתים? אלה זבחים הקורבנות שהם מקריבים לעבודה זרה. קרא אותם בפסוק זבחי מתים, אשר חלם זבחם וילחלו ישתו יד נסיכם, אז זה יין נסך, או תקרוב בשל עבודה זרה אחרת, זה אסור בהנאה. זבחי מתים, מה מת אסור בהנאה? אף זבחים שלהם אסורים בהנאה. כן, זאת אומרת, כיוון שהתקרובת אסורה בהנאה, יין נסך גם כן אסור בהנאה, ישתו יד נסיכם, כמו שכתוב בפסוק, כי זה אסור מהתורה. אם ממש מנסיכים, מה זה יד נסיכם? שלוקחים יין, להבדיל כמו שעושים בבית המקדש. כתוב שם נסך שחר להשם. מה זה נסך שחר? מנסכים שחר או מנסכים יין? יין מנסכים. אלא יין שמשקר. יין שמשקר שעברו עליו 40 יום. כשהוא בתוך 40 יום הוא תוסף, זה לא משקר. זה נקרא שמו יין מגיטו. זה לא מביא לזה שחור. אחרי 40 יום, אז כבר תפס את החוזק שלו, אז זה משקר. וזה תפתה התורה, כשאתה רוצה לנסך יין על גבי המזבח, تنسخ يعني مش عبروه على 40 يوم لو يجي بجتو ذكرتو بنسخ شيخ المرشد نهفدير جمهيم هم منسخين كل ما شيء نحن في بيت المكتاش لانو هم عاشين نعبد الزراش لهم وكان هم منسخين بقيم يعين منسخين مزور ابن عبد الزراش لهم هيين الزي وأسوه بأن عام من التوراة شنسخوته أفال قام يعين شهو بيدام بعدين نول السخوته قزور ابوتين مشو يعين نسخ بأسوته بهناء من درمانان قزرا مشو يعين نسخ لخين نصري شيش لو يعين تدار خيان شلو أسوه بهناء لو عد الله أفنونا قاع بيان شلانو يعين شلي شو كشي مباي با نصري في نقاع بو أد أسار أسوه بهناء لا أسار أسوه لك مشتيا أسار أسوه بهناء عربيش نقاع بيان شلانو مضطر بهناء بأسول باشتياء أسول باشتياء لوان لخين يمنين بشال إشي على شرحان بطبوك ياين باع عربي أحد حشيف شو عسيلي طوفاء لكحبا فوقين بل بزوق لي بتوخ الكوس ما شي يتسا بتوخ الكوس أسول لأن كشما هو ياين نسيك شي أسول باشتياء ما شي عذاب يشعر بتوخ بكبوك مضطر أفا ما شي أين كان نصري مع سادة باركزي ما شي يتسا بتوخ الكوس أسول قام باشتياء وقام بهناء וגם מה שנשאר בתוך הבקבוק גם כן אסור. למה אסור? לפני הקידוח, לצוק, לצוק חבור. כשהוא שופך, מערה מהבקבוק לכוס, אז יש כמו קידוח כזה שמחבר אותם. אז מה שיצא החוצה, אסור בהנאה. מה שנשאר בתוך הבקבוק, אסור בשתייה. זה בנוצרים, שעבודה עבודה זרה. ולא כן באשמעאלים שהם ערבים, אז מה שיצא החוצה, אסור בשתייה. מה שישאר בתוך הבקבוק, מותר אפילו בשתייה. לכן יהודי שמחלל שבת בפרהסיה, שדינו כדין גוי לעניין הנסך, כך כותב הערכות גדולות, כדברה דברי קבלה, כך כותב תשובת הרשב"א, כך כותב לבן יונה, שיהודי מחלל שבת בפרהסיה לפני עשרה, דינו כגוי לעניין זה, שאינו יין נסך. אבל אין דינו כמו נוצרי. למה הוא מאמין בעבודה זרה, בשביל שמחלל שבת, הוא לא מאמין בשום דבר. אלא תחשוב אותו כמו ערבי, לא יותר מערבי. לכן אם הוא שופך יין, יצק לך, נמזוג לך יין, מה ששפך בחוץ אסור בשתייה. מה שנשאר בתוך הבקבוק מותר אפילו בשתייה. לא נעשה. אמרו, אפשר שלא, נעניע מעט בבקבוק, הרי כשבא לשפוך אותו, ודאי נעניע אותו. אבל פי כן זה לא עושה בהנאה. ולא עושה גם כן מה שיש בתוך הבקבוק. אלא רק מה שנשפך החוצה, אז כל שכן לא הספיק עדיין לשפוך, הבקבוק פתוח אומנם. והוא בא לקחת את הבקבוק כדי למזוג, אתה אומר, תראה אדוני, תן לי אני מזוג בעצמי. אתה לוקח מידו ואתה מזג לעצמך ואין שום דבר. ולעשות הכל בחוכמה, באופן שלא יהיה איבה. אתם יודעים כמה רעשנים הרשעים האלה, החלוליים האלה, כמה רעשנים הם. מלאים קנאה, מלאים שנאה נגד התורה, נגד הדת, על השם ועל משיחו. אז כמה שאפשר לעשות דברים בחוכמה, שלא ירגישו שאנחנו בשישי ומחנה שבת, בשביל זה אני לא שותה את היין שלו. יאמר לו איזה סיבה, יעשה איזה חוכמה באופן שכזה, שלא יהיה איבה, יעשה בכל בחוכמה. ואפשר יקדים אותו לפני שיתחיל לבזוג, אמר לה, אדוני, תתן לי את זה. אבל אני רוצה לומר עוד דבר. היום בדורנו יש כולה אחת ששייכת בעניין הזה. מה היא? היום את כל היינות מפסטרים אותם, פוחדים שלא יחמיצו, ועושים אותם בתוך בקבוק. מה זה הפסטור הזה? מרתחים אותו, מגיע ל-70 מעלות. אנחנו ביקשנו שיש 80 מעלות. נדמה לי שהם שומעים לנו, עושים 80 מעלות. והרמב״ם וגם הרמב״ם שולחן ערוך כותב, אם היין רתוח ממושל, אז לא עושה, אם נוגע בו גוי, לא נעשה נפח. למה? מאחר שכבר הוא רתוח. כיוון שהוא רתוח, הוא לא משקר, לא נקשמו נסך שכב, וגם הגויים לא רואים לנסך אותו על גבי המזבח שלהם, לכן הוקל הדבר הזה, כשמו כמו דבר דרי שכיחה, מצד דרי שכיחה לגזור הבנן, לכן אם נגע ביין שלנו לאחר שהורתח, כמו שאמרתי, לאחר שהוא כבר מפוסטר, יש מקום להקל. האמת, אם היו עושים 100 מעלות חום, היה הרבה יותר טוב. אבל גם ב-80 מעלות יש מקום למה שזה טוב. נוצרי שהיה, שימזוג יין מפוסטר של 80 מעלות, הייתי קצת מספק בזה, אם אפשר להתיר. למה כותב רבנו הארי, ספק סתם ינם של נוצרים אסור, ספק של ישמעאלים מותר. יש הפרש בין ישמעאלים גם כן עניין ספק. אז כאן ישראל, שהוא מחלל שבת בפרהסיה, עשינו אותו כישמעאל, לא כמו נוצרי. כך כותב בפירוש בספר האשכול, רבן אברהם בר יצחק, חמיב של הראב"ד. וכן מדע שאפשר לסמוך עליו. לפיכך, כיוון שהוא דינו כמו ישמעאל, ולא כמו נוטרים, לפיכך, אם זה מפוסר, אפילו כבר מזג, אם אפשר להתעלם מזה שלא ישתה אותו, יותר טוב. ואם לא ואם שתה, לא עקב. קורה בעבודתנו הרבים, היום משפחות, שיש בתוכם, יש נגיד בעל הבית, הוא שומר שבת. ויש לו בנים משחיתים, יש לו בנים לא שומרים שבת. ויש לו בנים טובים, שכן שומרים שבת. עכשיו הוא עושה קדוש בלי שבת, ונותן לשתות, כל אחד שותה טיפה. האמת שאין חובה לשתות. זה חבוב מצווה. עכשיו מגיע תורו של בן, שהוא מסכן שאומר תורה ומצוות. לא רוצה לשתות מהפה של האיש הזה הנבל, אחיו הגדול, שהוא בעצום מחלה שבת. אז לא ישתה. אבל כשלא ירגישו עליו, יקריאו את זה בפה שלו, יעשה עצמו שהוא שותה, ולא ישתה. יחמס את הפרים שלו, אני חיה אין חריף, יעשה עצמו כאילו. זה מהשפה ולחוד. אבל אם שתה, לא עקב. למה לא עקב? שהרי היין הוא מפוסטר. כבר שהוא מפוסטר, יש עוד יין מבושל. יין מבושל, שאין בו יין נתן. ואחרי מה קשה, אומר שאתה לזכות ישראל. בואי את הרב שאני אמר. ושמעת את הסורי, עדיף, רב יעניר.